מחוכמת האור. מה זה חוכמת האור? מה?
אופטיקה.
אופטיקה. ושאלה מחוכמת האור האופטיקה, כמו שהוא אומר בפרק א', בספרו, בתומר דבורה, וזהו הנקרא בין החוקרים, שאומר החוקרים הכוונה חכמי הטבע, אור המתהפך, או אור החוזר, שזה הכל עניין אחד. כלומר שיש אור שמשתקף מהשמש, נפגש עם זכוכית, ואז ההתנגשות הזאת גורמת שהאור חוזר. הוא מביא פה, ואז הוא אומר, חוק ההחזרה בלועזית נקרא ריפלקס. הוא מביא פה מאיזו אנציקלופדיה בגרמנית, בערך אופטיקה, שככה זה נקרא רפלקס. אז למדנו לצורכנו כאן מה הרב מתכוון שהוא אומר רפלקסית. שבעצם האור מאיר מהדורות הקודמים, מהספרים הקדמונים שהרב מונה אותם, כמו שהרב אומר, שהוא מדבר על הספרים שאחרי כתבי הקודש, כלומר אחרי חתימת התנ"ך, שזה כמובן, אולי גם הוא מתכוון אחרי הש"ס, כי הוא מונה מרב סעדיה מתקופת הגאונים, ועד לתקופתנו אנו, הוא מסיים עם בעלי הסברה שבחסידות, הרמ"ח לוצאת ולסות בשורש העבודה, שהלימוד שלהם הוא מקרין על הלימוד שלנו, ושלנו על שלהם. ראיתי, גם חשבתי על הדברים האלה בשבת, לפרשת כי תבוא שקראנו, אז הנציב אומר על הפסוקים, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. מסביר הנציב, ושמרת היינו כל שנחקר באיזה דור, נעשה משנה לדור הבא אחריו. עוד פעם, כל שנחקר באיזה דור, נעשה משנה לדור הבא אחריו. שבעצם משהו שמישהו עכשיו חוקר, הוא הופך להיות בעצם הבסיס של מה שהדור הבא ילמד. זה אגב נכון גם במדע. אז אנחנו יכולים להגיד שמישהו המציא את הלוויין, מישהו המציא את הטלפון הסלולר. כל כוח שנדבר עליו. אבל בסוף זה מבוסס על העובדה שבדור הקודם המציאו את הלוויין, אז יש סלולר. הכי קל, הכי פשוט נסביר טלפון נייד. כן, טלפון נייד הוא משוכלך, הוא צוחקים על הטלפון שהיה לפני כן, נכון? אבל הרי אם לא היה את הטלפון הקודם, אז הטלפון נייד לא היה בא לעולם. זה מבוסס על עמל ועשרות, כמעט מאות שנים שלפני כן, אנשים המציאו משהו, על בסיס זה, זה מה שהוא אומר, כל שנחקר באיזה דור נעשה משנה, זה כבר משהו סופי שאפשר ללמוד ממנו לדור הבא אחריו. והוא אומר, זה פירוש מאמרם בעירובין. בדף נ"ג, לפרק חמישי, הגמרא אומרת, שמי שהתקיימה התורה בידו ומי שלא. אז למשל, היא מביאה כמה דוגמאות, אחד מהם זה שדוד גל עם מסכת, הרב היה לו את הביטוי הזה, אנחנו נגלה מסכת בתורה, אני חושב ראינו את זה פה במאה צורי. ולזה הרב מתכוון, שאנחנו נגלה מסכת בלימוד ההגדה, הכוונה שאנחנו בעצם ליצור משנה לדור הבא. אז הגמרא אומרת שדוד גל עם מסכת נתקיימה בידו, ושאול דלא גל עם מסכת לא נתקיימה בידו. אז רש"י מביא שם שתי לשונות, מה הכוונה? אחד מהם, על לישנה אחרינה זה ש... לישנה, עכשיו ראשונה זה שהוא לימד לאחרים, ולישנה אחרינה זה שהוא חקר, הוא חקר את זה הרבה. הוא מתעסק בשפיר ושליה, רש"י שם מביא את הגמרא הזאת. דוד גל עם מסכת היינו מה שאלה חידוש הוראה על פי חקירה ועיון התלמוד נעשה משנה. זה נקרא גל עם מסכת. שזה בעצם מה שעל פי הדברים האלה אנחנו יכולים להבין מה שגם הרב אמר פה אצלנו שאנחנו נגלה מסכת. וזה מה שכתוב לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם. לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ועשית אותם להוסיף ולחקור הוראה אחרת, והוא התלמוד שבכל דור. אז זה הסקירה המעוגלת הרפלקסית, ההולכת וחוזרת, אני קורא בעמוד ת' זין, בדיבור המתחיל אותם קווי ההוראה, מתאדרת ומתברכת במרוצת גליה והכפלת רעידותיה, אנחנו מדברים על רפלקס, אז יש לזה רעידה, ואמרנו שהיא הדדית לשני הצדדים, שאתם שאלתם בצדק, מה אנחנו מחדשים להם, מה הם מחדשים לנו, ברור, אז כבר אמרנו מה אנחנו מחדשים להם, אנחנו מחדשים להם טלפון היד, הם היה להם רק, אנחנו מוצאים את העומק שבתוך התורה הגדולה, אנחנו מוצאים את הדברים, איך הם בעצם נכתבו אלינו היום. אמרנו, גם בשבוע שעבר, אני חושב, התורה עוסקת בשור שנגח את הפרה, אבל כולם יודעים שאנחנו מכילים את זה על חוקי התנועה היום, את אותם עקרונות. אני זוכר כשעבדתי בכנסת, והיה, עסקנו בחקיקה, והיה דיון על שבית המשפט, אין לו כלים מספיק להרשיע מישהו שהרג, איך מוכיחים שהוא רצה להרוג? אין, אז הסכין הייתה מספיק ארוכה, לא מספיק ארוכה, כבר ראינו דיונים כאלה מופרכים. אז באמת בתורה, אנחנו מכירים את זה שיש בו כדי להמית. ואני זוכר שבאחת מהצעות החוק, דובר להכניס את הביטוי הזה בתוך החוק, משהו שיש בו כדי להמית, אבן. יש בה כדי להמית או לא? חזל באמת מחלקים בין עץ לבין מתכת, משהו שלומדים את זה מהפסוקים בהלכות רוצח, משהו שיש בו כדי להמית, אז אנחנו יודעים שזה הכוונה, מתכוון להרוג עם זה, יש בזה כדי להמית, אין בזה כדי להמית, הוא יקם מישהו עם נייר, ובנה מת מהנייר, אז באמת כנראה מדרגה אחרת במוות. אנחנו רואים שהתורה בסוף מדברת תמיד אלינו, אנחנו, אם נכתבה לפני, כביכול נכתבה, אני אסבר את האוזן, כן? ניתנה על ידי ריבונו של עולם לפני, במתן תורה לפני 3,332 שנה, וזה חל אלינו היום, אנחנו מגלים היום דברים בתורה שלא ידעו דורות קודמים. זה מה שהרב קורא המעוגלת הרפלקסית, שהרב כמובן אומר אותה כאן לענייני האמונה. היום רגילים לומר שרבי נחמן כתב דברים לפני 200 שנה, והם לא היו... לא ידעו כל כך לאכול אותם, לא ידעו לשמי מדברים, ולא דיבר אל הדור שלו. אז אומרים, הוא הקדים את זמנו, היום יש הרבה מאוד אנשים שלומדים את דבריו ומתחזקים מזה מאוד, זה מדבר אליהם, הוא מדבר על הפרט, הוא מדבר על הנשמה של הפרט, מי שקצת מעיין בכתבי רבי נחמן יכול לראות איך הדברים כאילו נכתבו לדור הזה. אגב, אותו דבר על מרן הרב עצמו. מרן הרב הקדים את הדור שלו בכמה דורות, ואנשים לא הבינו מה הוא רוצה. אני לא מדבר על המתנגדים, לא, אני מדבר על אנשים שרצו להבין, ולא הבינו. היה להם קשה, הרב רואה דברים, אני רואה, הוא כותב לפעמים, או אנחנו רואים, כי הרב צבי זה שינה את זה, אבל זה דברים שאנחנו אז אנשים לא הבינו. והיום תורתו של מרן הרב, היא ממש מונחלת לרבים. נסעתי עם ראש הישיבה שליט על לפני כמה חודשים, אולי זה כבר לפני שנה, לישיבת בית אורות. הגיעו לשם בחורים מכפר הרועה. עשו להם מסע כזה בעקבות הרב קוק, זה היה 80 שנה, אני לא זוכר את החשבון, משהו לבואו של הרב לארץ, אין לו לירושלים. כן, 100 שנה לבואו של רב לארץ. אנחנו כאן בתחילת השנה הזאת זה היה, אז הם עשו מסע מהר הזיתים וכל מיני מקומות בארץ, עשו סיור כזה. אז ביקשו מהרב לבוא במוצאי שבת, לתת שיחה, לספר על הרב ציודה, על הרב נריה, אז הוא דיבר איתם. מתוך דבר, והוא אמר להם בסוף הדברים, החבר'ה שהם שישיסטים, שביעיסטים, ואמר להם שיש, אני מקווה שאני מדייק במספרים, אבל שיש 30 ומשהו אלף תלמידים בארץ בישיבות, ורק 3,000 בציבור שלנו, בישיבות גבוהות, משהו כזה. ושהוא אמר, עליכם מוטל לתקן את זה, שלא יכול להיות ש... וכו, אתם מכירים גם את הדברים, הרב הרבה מדבר עליהם, ואז בדרך אמרתי לרב, אני רוצה לשאול את הרב שאלה ששאלתי את הרב לפני 30 שנה, ואני אחר רוצה לשאול אותה שוב. סליחה שאני מפסיק, אבל זה גם דברים חשובים. אמרתי לו, מה יהיה אם הציבור החרדי יהפך להיות רוב, ואנחנו מיעוט, לפחות בלומדי התורה זה ככה, כמו שהרב בעצמו אמר להם. אז מה זה בעצם אומר?
פה במדינה
שלי? כן. בעזרת השם יעלו כולם מחול גם.
גם בחול. התורה זה כבר ככה.
33, מול 3, כן. שוב, אני, גם אם אני לא לגמרי מדייק במספרים, זה הפרופורציות. אז הרב אמר לי, אז כאילו אמרתי, כאילו ברוכים הבאים כמובן, אבל זה אומר שבעצם המשנה שלנו, כאילו בכלל מה המשנה החרדית, זו שאלה שבעצם יש שאלה מאחוריה, מה המשנה החרדית בעצם, נגיד הם אחר מנהיגים את המדינה, לא רק שר פה, שר שם, אלה ראש הממשלה ושר הביטחון, אז מה, כאילו איך זה יהיה? זה יוצא שכל משנתו של מרן הרב יכול... אמר לי בדיוק הפוך. הוא אומר, הרי ממה נפשך? אם יהיו ראש הממשלה ושר הביטחון ומילא הקצינים בצבא, אז ומילא כל מה שמרן הרב אמר זה בדיוק מה שמתגשם. שאנשי התורה היא מנהלת את המדינה. הרי אם הם הרוב, הם תפסו את כל העמדות המעשיות. מה הוסיף לי הרב? הדברים, עד כאן הדברים לכאורה פשוטים.
לא,
השאלה היא, אנחנו בטוחים שהדרך שלה, זה טבעי אגב שכל בית מדרש חושב שהדרך שלה היא נכונה וזה בסדר גמור, אבל אנחנו חושבים שתורתו של מרן הרב היא תורה גדולה והיא תורה גואלת והיא התורה שצריכה להוביל את המדינה בעידן התחייה, בעידן הגאולה, ולא תורה פרטית. וזה גם אפילו דברים פשוטים, אם נלך לפי מה שאומרת השדרה המרכזית של הרבנית של הציבור החרדי, לא הולך לצבא כי לומדים, אז, וכולם ישמעו להם, אז לא יהיה צבא. כלומר, זה משנה כזאת שלא מחזיקה את עצמה. אז פעם שמעתי אחד מה, אם כולם ישמעו כל הרבנים, אז לא יצטרכו צבא, שזה גם כן דבר משונה, מה דוד המלך לא היה לו צבא, אבל בסדר. אז כאילו, מה הולך לקרות פה במדינה? זו שאלה שכולם שואלים, זו לא שאלה המהפכנית, מה ששאלתי. עכשיו גם רואים, המספרים בישיבות ודאי. אז מה הרב חידש לי, מאוד חשוב, הוא אמר לי, משנתו של מרן הרב, תלך ותכבוש גם את הציבור החרדי. כי בסוף זה ספר ההוראות של איך להתקיים, איך לקיים את עם ישראל בדור הגאולה. הם יצטרכו הוראות, איך עושים את זה? אתה תופס את משרדי הממשלה, אתה תופס את הצבא, אתה תופס את הכל, זה בדיוק הביטוי המשנתי, משנתי במם, של כלל ישראל, שזה משנתו של מרן הרב. בסוף זה, אתה מנהל ענייני ציבור, אתם מכירים את החילוק שראש הישיבה מביא בשם רב אליושי ורב שלום זלמן על המסעית שנכנסה עם תחמושת בשבת, בסופו של משימה ביטחונית, שהלכו... לרב שלום זלמן, כל הרב אליושי, הרב אליושי אמר, זה פיקוח נפש או לא פיקוח נפש, שיפרקו את המסעית? אמרו לו, הם הכניסו אותה בזמן לתוך המחנה ויפרקו את התחמושת. אז אמרו, נקודתית לא, ספציפית המסעית הזאת לא. אז כנראה שלא צריך לפרוק. רב שלום זלמן שאל, מה הפקודות? מה אומרת הפקודה הצהלית? במילים אחרות, הסתכלות, האם אתה... מסתכל בצורה של פרט, אתה עונה למוישה או לאברהם, יש פיקוח נפש או אין, או שאתה מקיים מדינה, להתנהלות אחרת לגמרי, לא כל אחד לפי השטטל שלו יבדוק אם המסעית עכשיו טובה או לא טובה, כי בסוף זה צבא, זה קיום של צבא, הוא חייב ללכת לפי הוראות. זה משנתו של מרן הרב, לבין לא משנתו של מרן הרב, זה דוגמה. אז יש דברים שבסוף המעשיות של מדינה היא בסוף, למה אני אומר את זה? כדי להגיד שמשנתו של הרב היא גם רפלקסית אלינו. כי בעצם בחייו פחות היה... אנחנו יכולים כאילו להגיד, טוב, ככל שאנחנו מתרחקים ואז שהרב כתב את זה, חלפו כבר 120 שנה, אז יכול להיות שאנחנו עכשיו פחות קרובים מאשר הדורות הקודמים. וזה הפוך. ככל שחולפים הדורות, הרב יותר מובן, הרב יותר מדבר אלינו, הוא יותר מעשי אלינו. זה אף על פי שיש דברים שהשתנו. כבר רמזנו לזה, או דיברנו על זה, שמאמר הדור בספר הבא, עקבי הצון, הוא לא בדיוק לדורנו. הרב מתאר שם תופעות בדור שהיום לא קיימות. הוא כבר אחרי הדור, הוא כבר אחריהם. היום אנחנו במצבים שהרב ניבא שיהיו, הוא כתב שיקרו. שהציונות החילונית תמרוד בכל הדברים שהם עכשיו קדושים לה, והיא מטיפה לכולם להלל, בסוף הוא מתבטא, היא תיידה בזה אבן. בדיוק מה שקורה היום. אז ועוד סיבות, הדברים שמהר הדור, הם לא כולם נוגעים לדורנו, אבל...
את הרזמנים מאמר הדור זה באמת גם לימינו, והוא
מחזיק שכן. אז בדיוק מה שעכשיו באתי לומר, שיש צדדים במאמר הדור שהם ודאי לדורנו, לזה אנחנו לומדים אותו. והכי חשוב שבכל הצדדים זה הגישה של הרב, איך הרב פונה אל הדור. והנושא של לימוד האמונה שיש פה, שהוא חוזר במאמר הדור, הוא ודאי לדורנו. אבל להגיד שהדור שהרב מתאר במאמר הדור, אתה קורא ואתה לא יודע על מה הרב מדבר. זה לא הדור שלנו. הרב מדבר שם על אנשים שבמסירות נפש, למען ארץ ישראל. ברור שיש דברים כאלה היום, אבל זה לא היום העמוד העומד, הולך לפני המחנה של המפלגות הציוניות החילוניות. מסירות נפש על ארץ ישראל ולהילחם עליה, טוב למות בעד ארצנו, זה היום משפט שהוא נחשב פסול ומקולקל בעיני השמאל החילוני. אז לא שהוא בא מתוך בית המדרש, אבל אמר אותו טרומפלדור, אבל לא משנה, דברים שהיו פעם קדושים, הם היום לא קדושים. אבל אני שמעתי מראש הישיבה בעצמו, שמאמר הדור לדורנו, ראה פעם שמישהו רצה להעביר שום, אמר אותו לדורנו, אז רב אמר לי, לא מדויק, לא כל מה שמאמר הדור הוא היום דורנו. הוא לדורנו, כן, אבל זה לא אומר שהוא מתאר את דורנו. טוב.
הרב רוצה גם לדלוף על כל ספרי אמונה בכלל, לאורך השנים, מהרמב"ם, עד המהר"ל וכל הזה. בעיקר, בוא נגיד, בספרי הראשונים דווקא יש הרבה דיונים באמונה שפחות רלוונטיים לדורנו. היום, כאילו, לצורך העניין, מעטים מאוד האנשים שבאים עם הגישה של אריסטו ומתווכחים עם דתיים על דמות העולם וכל מיני כאלה.
נכון.
גם הגלגלים לא
רלוונטיים. כן. הרבה
מהפילוסופיה
של פעם,
כאילו היום
שייכת.
אני אנסה לענות לך, כאילו שאני אמצא את זה. פשוט הרב אומר את מה שאתה אומר, לכן אני... לפני שאני אומר את זה בפה שלי, איגרת קוף ממתת, באיגרות אריה עמוד קוף צדיק ב', זה איגרת לרבי יצחק אייזיק הלוי, שהיה בעל הדורות ראשונים. איגרת מתף לסמכת, שנתיים אחרי שיצא עדר היקר לאור. כשאני אומר שאיננו צריכים ללמוד גם את הצד הרוחני שבתורה בדרך תלמוד קבוע, ושבזה תלויה ישועת הדור, אינני חושב כלל לצמצם את מגמתי על ידי איזה ספרים מיוחדים. לא אחרונים ולא ראשונים. אין כוונתי ללמוד את האמונות ודעות לרבינו סעדיה גאון, את המורה נבוכים והכוזרי ודומיהם כשהם לעצמם, כדי ללמוד את הדעות שבהם. למען שניקח מהם זין ללחום מלחמתנו. ידעתי גם אני, רוב העניינים שבספרים העיקרים הללו שעבר זמנם, הרבה מהם באמת נתבטלו, מפני שנתבטלו יסודותיהם הפילוסופיות. קיבלת תשובה, קודם כל, הבהרה מהרב. וחלק גדול מהם, אף על פי שבאמת רואים הם ללמוד וללמד, מפני שהם רעיונות נצחיים שאינם יכולים להתבטל מפני כל תמורה מדעית שבעולם, אבל העולם נעתק מכל המרחב העיוני הזה. לא כל כך מושך את האנשים היום, אריסטו, כמו שאמרת, הוא לא... מפני שהעולם עזב את כל המחשבות הרוחניות, והבחר לו את חוכמת החיים והמעשה תחתם. היום העולם הרבה יותר מעשי, הרבה יותר מדבר אליו דברים, רעיונות אחרים, מאשר הרעיונות, איך אמרתם, על הגלגלים, עולם קדמון, עולם ברוך. והרב מרחיב פה עוד, חבוגה בפני עצמה. אבל לא, הרב אומר, אני אומר לקחת משם רק את הדברים שכן נוגעים לנו. ואני גם בפעם קודמת שנפגשנו אמרתי את זה גם אז, שצריך ללמוד מהספרים גם איך לגשת אל דברים, איך רבנו סעדיה גאון תוקף, וגם הספר הכוזרי למשל, תוקפים את בעיית הקראים. אבל כמו שהרב אמר, באופן רפלקסי אפשר לקבל רעיונות אמוניים מהם גם הרבה מאוד אחרים, לא רק את הדברים הללו. זה מה שלכן הרב נותן כאן רשימה ארוכה, שמתוך כל אחד אפשר לקחת חלק, ומתוך זה להרכיב עולם אמוני רחב. אז זה מה שבעצם הרב שם אומר בהמשך, מה הוא כן אומר. טוב, אפשר להסתעף עוד הרבה. בוא נתקדם. הרב הולך להזכיר את הזוהר, כבר קראנו את זה, נתלבט מאיפה להמשיך פה. מה? אוקיי, אז איפה זה? סוף עמוד לצען. וכשהם מתפרצים, ברשותכם כמה שורות קודם הולך אחורה, גם אם אני לא מתחיל לפני נקודה, כי זה קצת משיב לך מה ששאלת. ומכניסים צורי מחשבות ושברי רעיונות לאין מספר, להוציא מכולם יחד, כלים שלמים, זה נותן לנו כלים שיצלחו בין ספק, או יצליחו בין ספק, להוסיף אורה על דרכי ימינו האהוב, ללמד מן המפורש על הסתום. ממהלך הרוח של שנות דור ודור על רוח זמננו ודורנו. ממהלך הרוח שהיה אז, אתה יכול ללמוד על המהלך שעליהם, כמו איך הם התמודדו אז עם מה שהיה עליהם. מולם, אז אנחנו צריכים ללמוד כלים, לקבל מהם איך להתמודד. תפתחו, תקדישו רבע שעה, חצי שעה, לראות איך בכוזרי במאמר שלישי מתמודד עם הקראים, איך רבנו סעדיה גאון עושה את זה בספר אמונות ודעות. אתם מקבלים כלים, מקבלים פתאום רעיונות איך מתמודדים עם משהו שהוא נראה כאילו מאיים עליך, מישהו שהוא טוען טענה על האמונה, ואתה צריך להשיב לו. אז לפחות את המתודה אתה לומד, את השיטה, וכמובן גם כשאתה בא לענות לקראים אתה אומר כל מיני דברים באמונה שבאמת לא חשבת עליהם. אני תמיד מזכיר את הלהטה, בגלל שזה כאילו היום ההתמודדות הגדולה, אחת מהן, לפחות הכי רעשנית. יש דברים שהם אצלנו הם פשוטים, לא צריך להסביר אותם, לא צריך להסביר למה אדם צריך ללכת לבוש ברחוב, לא צריך להסביר למה אדם מתחתן, גבר מתחתן עם אישה. ופתאום באה המציאות ומערערת על דברים שהם כל כך פשוטים ולא צריך להסביר אותם. אבל הקדוש ברוך הוא כנראה חושב אחרת, יש דברים שכל דבר צריך להסביר, כל דבר צריך להיות מוסבר, כל דבר צריך להיות מנומק. אז פתאום אנחנו מבררים את ערך המשפחה, אנחנו בעצם שואלים למה, מכריחים אותנו בעצם לברר דברים לעומקם. זה ככה בכל דבר, כל דבר שמאתגר את האמונה, זה גורם לאמונה מצד אחד כביכול להתגונן, ומצד שני בעצם ליצור משנה, להיות מגלה מסכת. וכשהם מתפרצים מן הלב אל הכתב, אחרי שהם הולידים בחיכוכם, המילה חיכוך מה מזכירה לכם? את תחילת הבטישה, כן? מפגש של שני כוחות שהם סותרים אחד או שיש, שמייצרים אור חדש. זה התזה שהרב בנה בתחילת ההקדמה. אחרי שהם מולידים בחיכוכם זרם חי חדש, מאיר ומחמם, גם אור וגם חום, כברקים יאירו תבל ויזהירו כזוהר הרקיע גם על ארץ מהפליה. גם למצב החשוך שאנחנו נמצאים בו, הם יאירו, ומהם ענפים יסתרגו ונחלים ישטפו, עד מרום אוצר המחשבה והרגש אשר לישראל. כל פעם לרב יש הגדרה אחרת מאוד יפה לעולם האגדה, האמונה, מחשבת ישראל, יראת השם, אהבת השם, אוצר המחשבה והרגש אשר לישראל, שבהתפרטותו החריפה המדויקת והפופולרית, פופולרית זה בעצם, זה אומר מונגשת, להנגיש את המשנה, הרב יגיד את זה מיד על הזוהר, להנגיש את המשנה הפנימית, את פנימיות התורה לציבור, חריפה, כלומר דברים חתוכים, ברורים, מדויקים, פופולרי, דווקא עתידו לרומם קרן ישראל, לאוקמה כנסת ישראל מאפרה. ולהריף עליה טל של תחייה, אם אנחנו מדברים על אפר, זה שוכנה אפר, אז צריך להחיות אותו. להריף עליה טל של תחייה וחיים של חילוץ עצמות, הוא ספר הזוהר. זה רב פה קורא לילד בשמו, הוא ספר הזוהר. וכל אגפיו, כלומר כל הספרים שבעצם הם מתבססים עליו, הוא בעצם זה גורי הארי, רמחל, וכל תולו, על פי כל המוני המערכות השונות, כל מערכת לימוד שנבנית מזה, תולדות ההשפעות העמוקות הנשקלות בפלס אל דעות הנותן לרוח משקל, שאף רוח הקודש השורה לנביאים במשקל היא שורה. הקדוש ברוך הוא, לכל דור יש לו את הנבואה שמתאימה לו, שהיא שקולה, שהיא מאוזנת, לכל דור את מה שהוא צריך לשמוע והוא צריך ללמוד. על פי כל שינויי הנטיות והתקופות ונהרי נחלי רוממות המחשבה, כל דור מה שמתאים לו שיצאו ויוצאים ושעתידים לצאת ממקורו, מקור חיים לישראל ולאדם, לגבורת אמת ואמונה מלאה בחוסן ישועות, חוכמת ודעת, אור הזוהר. וכל החיל הגדול כמחנה אלוקים היוצא מכל השפעותיו על בחירי גדולי הנפש שבעמנו. כשהרב אומר שהזוהר בעצם הוא מה שיחיה את הדורות, הרב רומז לדברים שאמרו המקובלים על הזוהר, והוא גם אומר אותו מפורש בספר אורות. הנזיר, הרב הנזיר עושה פה רשימה של כמה מקומות, נקרא אותם בקצרה. בעקבת הדמשיכה בתקופת תחיית הקודש בארץ ישראל יהיו הנסתרות כנגלות. כמו שכתוב בספר ויקל משה, רבי משה פרגר, מגורי הארי. וכן כתבי מרן הרב זצ"ל. במהותם הם נסתרות, אבל כתובים בנגלה, כנגלות, בצורה ספרותית. כי כך הוא בעקבת הדמשיכה. ובספר ויקל משה מה כתוב שם? שהנסתרות בזמן הזה הם כמו הנגלות. והוא כותב שם שנתן לנו רשות לגלות הנסתרות כמו נגלות בדורות אלו, שהנסתרות הן בזמן עתה כמו נגלות, שבזכות לימוד זה אנו יוצאים לחירות עולם. וגם בספר משנת חסידים, בשם רב חיים ויטל, בדורות אלו מצווה ושמחה לפני הקדוש ברוך הוא שתתגלה זאת החוכמה שבזכותה יבוא משיח. ובספר מסילות חוכמה, שהוא סידר את הספר עץ חיים, צריך להעלות הנגלות אל הנסתרות, וכל הדעות שיהיו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ונכתב בצידו, הנזיר אומר, וכתבתי בצד על הגיליון שלי, זהו מה שאנו שואפים תמיד, לשון מרן שליטה. כי הוא שעה, הוא הראה, במקום אחר הוא מספר, שהוא הביא את זה לרב, והרב אמר לו, זה מה שאנו שואפים תמיד, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיהיה. אולי בגלל שהיא באמת נכתבה לדור התחייה, שהוא הדור שבעצם הכל בו מתגלה, הנבואה תחזור להיות בעם ישראל, צריך להתחיל להתכונן, צריך לשאוף אליה, כל העומק של הפנימיות של התחייה, זה הכל מלימוד האמונה.
איזה מתקשר ללימוד אמונה לזוהר?
מסתבר שכן, שהזוהר הוא פנימיות התורה, הוא שורש, כל שם מתבטא בכתב כל התורה שבעל פה של פנימיות התורה. כן, לימוד האמונה הוא נימד לפנימיות התורה. טוב, בסדר, נסיים בזה.